קודם כל, היום זה עשרה בטבת, אולי כדאי כמה מילים ליום המיוחד הזה, עשרה בטבת. הנביא זכריה, הוא מציין ארבעה ימים בשנה שעושים צום, תענית, שכל אחד מהימים האלה בא לתקן איזה משהו בעם ישראל. נדבר על הצום השביעי, זה צום גדליה. הצום העשירי, זה עשרה בטבת. הצום הרביעי, זה י' ז' בתמוז. והצום החמישי, זה תשעה באב. אלה הם שלושת הצומות שאנחנו צמים אותם, כשהמטרה של הצומות האלה זה לתקן את מה שניתן לתקן, שכל אחד עם הקלקול שלו, נאמר המיוחד שלו. מה זה עשרה בטבת? עשרה בטבת זה היה היום שבו נבוכדנצר שם מצור על ירושלים. ירושלים לא נחרבה בפעם אחת, אלא זה היה דבר הדרגתי, שלב אחרי שלב. השלב הראשון היה המצור, השלב השני היה שיבקיעו את י"ז בתמוז, יבקיעו את החומות, ובתשעה באב נחרב בית המקדש הראשון והשני. זה היום הזה, עשרה בטבת. יש עוד סיבות, אבל הסיבה העיקרית זה המצור הזה על ירושלים. כתוב, בהלכה כתוב, שהצום הוא לא מטרה. הצום הוא אמצעי לעשות תשובה, לתקן את מה שאבותינו קלקלו. ומה שאבותינו קלקלו הוא גם רלוונטי בדור שלנו. אחרן היינו, כתוב שלעתיד לבוא, הצומות האלה נהפכים לימים של ששון ושמחה, כי הסיבות לצום הזה התבטלו, אז במילא הם יהפכו לימי ששון ושמחה. איך המצור על ירושלים נוגע לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם כרגע? יש לנו גם היום מצור על ירושלים, אפשר להגיד. המאבק על ירושלים לא נגמר, אנחנו עדיין בעיצומו של מאבק, שמולנו נמצאים כוחות כאלה גדולים, חזקים, לכאורה, על פניהם, כמו כל הערבים, שהם סימנו את ירושלים, הם רוצים את ירושלים, רוצים לא רק לחלק את ירושלים, רוצים את כל ירושלים, אבל לא רק הערבים, לא רק המוסלמים, גם הנוצרים, לא השלימו עדיין עם העובדה שעם ישראל שולט בירושלים. עד היום צריך לזכור את העובדה הפשוטה, אין כאן בירושלים שגרירויות בכלל, ולא במקרה, כולל שגרירויות ארצות הברית. למה? הם לא השלימו עם העובדה שירושלים היא בירת ישראל. ולמה הם לא השלימו עם העובדה? כי יש להם את השאיפות שלהם, כמו בתקופה הצלבנית לפני אלף שנה, שהם רצו השתלטו על ירושלים במשך כ-200 שנה. גם היום, המוסלמים וגם הנוסרים, שניהם לא השלימו עם העובדה שעם ישראל קם מתחייה ובירתו ירושלים, וירושלים הולכת ונבנית. הם לא השלימו עם הרעיון הזה. עדיין, המצור עדיין קיים על ירושלים. המחשבות האלה, התוכניות האלה, לחורבן ירושלים, חורבן אלא דווקא חורבן פיזי, אלא חורבן זה שלטון. אתם ככה כתוב בשולחן ערוך, שרואה הרי יהודה בחורבנן, הוא צריך לקרוע ולהתאבל, אז בית יוסף אומר, מה זה נקרא בחורבנן? הוא אומר בחורבנן, אם הישמעאלים שולטים שם, זה נקרא חורבן. אז לכן גם היום יש לנו סיבה לתענית לעשות תשובה, גם באופן לאומי וגם באופן פרטי, כל אחד לפי מדרגתו, על מנת שנחזק את אחיזתנו בירושלים. ובאופן מעשי גם, איך מחזקים את אחיזתנו בירושלים? קודם כל, עוברים לגור בירושלים. כל התל אביבים צריכים לגור לירושלים, לעבור לירושלים. מה אתם אומרים? אתם בעד זה?
אין פה יום, בעיה.
אין פה ים, אבל אמרו, עתידה ירושלים להתפשט על כל ארץ ישראל. צריך לבנות את ירושלים, להרחיב את ירושלים.
האמת שמקבלים את הטילים לתל אביב, אז עדיף שישארו שם, לא?
מה?
עדיף שמקבלים את הטילים לתל אביב, לא לירושלים.
מי, הטילים?
הטילים קבלים לתל אביב.
היום יש פטנט, אני לא יודע אם שמעת בחדשות, פטנט שהטילים לא יכולים להגיע בכלל לארץ ישראל. עוד מחסלים אותם במקומות השיגור, יחסלו אותם. כולנו, כל ארץ ישראל היא ירושלים. ירושלים זה הלב. מלחמה על ארץ ישראל היא מלחמה על ירושלים. זה האמת. בשעתו, כשבן גוריון, כשהייתה מלחמת השחרור, כשהיה המאבק על ירושלים, היינו כאן מעט כוחות בה, וכמה הגענו, והיו דילמות מאוד קשות. האם להעביר את היחידות הנבחרות מהדרום, עד הפלמ"ח, היו יחידות, להעביר להגן על ירושלים או לא, ירושלים הייתה במצור, היה מצב קשה מאוד. אז בן גוריון, הוא קבע, ירושלים, כל המאמץ האפשרי עושים להביא לזה שלשחרר את ירושלים, להסיר את המצור מירושלים, ולא לתת לירושלים ליפול חס ושלום בידי, כי ירושלים זה לא עוד מקום, זה הלב, לב של עם ישראל. והביא לכאן את היחידות היותר נבחרות לאזור ירושלים, שישחרר את קודם כל את המצור, ואחר כך להגן על ירושלים. וגם היום צריך לדעת, כל הדיבורים האלה, מבחינתנו, כל הדיבורים האלה על חלוקת ירושלים, כל הדברים האלה, זה צריך לחזור לעשות על זה תשובה, להשאיר את המחשבות האלה, את הדיבורים האלה. אין מה לדבר על ירושלים. ירושלים היא לב האומה, אבל לא רק לב האומה, ירושלים זה אורו של עולם. זה עניין קוסמופוליטי, זה עניין עולמי. אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. ועל זה צריך לעשות תשובה. מי שחושב חס ושלום על חלוקתה של ירושלים, אז הוא צריך לעשות תשובה לעניין הזה. עשרה טבת, זה יום מתאים לעשות תשובה לעניין הזה. ירושלים צריכה להיות בשלמותה, לבנות אותה. לא שאין מקום גם למישהו לא יהודי בירושלים, אבל בתנאי אחד, שיכיר שעם ישראל, ירושלים, ארץ ישראל, אבל ירושלים בפרט, היא שייכת אך ורק לעם ישראל. אתה צריך להכיר בדבר. זה מתחיל מלמעלה, גם מלמטה, מכל הצדדים, צריך לעשות תשובה בעניין. כל זה נובע מחולשה, מתוך חוסר הבנה מה ירושלים. מה המשמעות של ירושלים? ירושלים זה לא נדלן. זה לא ניתן לחלוקה הדבר. וכאילו לקחת את הלב שלך, חתכת אותה לשניים. שום פנים ואופן לא. בעזרת השם, כולם יעשו תשובה בעניין הזה, ויבינו שלטובת עם ישראל, לטובת העולם, לטובת האנושות כולה, ירושלים צריכה להיות בשלטון בלעדי של העם היהודי. ירושלים זה מרכז העולם. מכל הבחינות. מקום, תמיד צריך להבין, ירושלים זה מבחינת תחנת הכוח האטומית הרוחנית העולמית שהיא באה להעיר לכל העולם כולו. ירושלים ובית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן. זה לגבי היום הזה. צריך מאוד להתחזק. כל אחד כאמור באופן פרטי לעשות תשובה, לתקן את המידות שלו, את המעשים שלו, את המחשבות שלו. ואנחנו כלאום באופן כללי צריכים ללמוד, להכיר מה ירושלים, על מה אנחנו נאבקים. יפה עשו היום, שמעתי משרד החינוך וכל זה, שמחייבים את הילדים לפחות לעלות לירושלים, לבוא לכותל. להרגיש את ירושלים, תהיל בירושלים. זה תיקון, תיקון, צריך הרבה יותר מזה, צריך ללמוד על ירושלים, להבין מה זה ירושלים. אז זה לגבי היום הזה. ברשותכם, אנחנו נחזור לנושא שהתחלנו ללמוד בפעם שעברה, אני רוצה להזכיר את העניין הזה. כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, אומרת, אומרים חז"ל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הגמרא דנה בסוגיה הזאת, למה האמירה הזאת של תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, אנחנו אומרים, מובטח לו שבן, מדוע, מה המעלה של האמירה הזאת? ואנחנו אומרים עוד הרבה פרקי תהילים, אבל דווקא הפרק הזה, מה המעלה המיוחד שבו? מה המיוחד שבו? אז הגמרא אומרת, אני רוצה להזכיר לכם מה שלמדנו, משני טעמים. הטעם האחד, זה בגלל שהפרק הזה בנוי על פי א' ב'. אז יש בו את כל התורה כולה, התורה עצמה היא בנויה על א' ב', וזה מקיף את כל התורה כולה. אז לכן, א' ב' הזה זה דבר אחד. דבר שני, זה הפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, וראינו שצריך לכוון במיוחד בביטוי הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, בפסוק הזה לתוכן, למשמעות של פותח את ידיך, ובהלכה כתוב, מי שלא כיוון צריך לחזור ולומר את זה עוד פעם, עד שהוא יכוון את התכנים, לתוכן, להבנת, מה זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. בשיעור הקודם קצת למדנו על הדבר הזה, אמרנו שלדעת שמקור כל הרצונות, כל חי רצון, כל מי שהוא חי, יש לו רצון. זה דבר ראשון, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ומי שאין רצון הוא כמו מת. יש ביטוי כזה, שעממי כזה אומרים, הבן אדם הזה הוא רציני. בן אדם רציני. מה זאת אומרת, מתכווני, האדם הוא רציני? הוא יודע מה הוא רוצה. הוא האדם ההוא לא רציני. מה הכוונה הוא לא רציני? הוא לא יודע מה הוא רוצה עצמו. אדם שיודע מה שהוא רוצה, הוא חי. הוא מלא אנרגיות. יש לו מטרה, הוא יודע מה הוא רוצה. זה מדרגות. כמה שהאדם הוא יותר יודע מה שהוא רוצה, הוא יותר חי. כמה שהוא פחות יודע מה הוא רוצה מעצמו, מהחיים, מהסביבה שלו, כל זה, אז במילא מידת החיות, החיוניות, היא פוחתת והולכת. אבל מקור הרצונות זה הקדוש ברוך הוא. הוא פותח את ידיו ומשביע לכל חי רצון. הידיעה הזאת שהרצונות שלנו מקורם ברצון האלוקי, הידיעה הזאת היא מאוד חשובה, ואם האדם מכיר בדבר הזה, ממלא אותו באמונה, בביטחון, ועל זה מדבר כאן הרב, ובואו נקרא את הדברים שהרב כותב כאן בעין היה. בבקשה. בעוד כף א', יש לכם בבקשה. רואים? בבקשה. ההכנה שיכין האדם עצמו אל השלמות האמיתית תהיה באמצעות שני דברים. כל אחד מבני האדם, שהוא רציני נאמר ככה, רוצה להשתלם, רוצה להיות יותר טוב, יותר שלם. אבל בשביל להיות יותר שלם, הוא צריך שני דברים. האחד, שיאיר לו אור השכל הנובע מהתורה הקדושה לדעת את קונו. דהיינו, אדם צריך בשביל להיות שלם יותר, צריך ללמוד תורה. קודם כל, על ידי לימוד התורה, כן, יש לו שכל של תורה, על ידי זה שהוא לומד תורה, הוא מתקרב לקונו, אפילו יודע את קונו, דע את אלוקי אביך ועבדהו. אז קודם כל צריך ללמוד תורה. אדם שרוצה להשתלם, צריך ללמוד תורה. הדבר השני, על מנת שאדם יהיה שלם, שלא יהיה לו מפריע מתרדות העולם הזה. אנחנו חיים בעולם הזה, העולם הזה הוא עולם מורכב מדברים טובים, אבל גם דברים לא כל כך טובים, אמר. תרדות החיים, זה תרדות פרנסה, תרדות משפחה, תרדות בריאות, תרדות, הם גורמות לכך שהאדם הוא כל כך שקוע בתרדותיו ובעיותיו, שהוא לא בשלמות. אז צריך מצד אחד ללמוד תורה, להתחזק, לדעת את קונו, להתקרב אל קונו, אבל מצד שני לנטרל את, ה, הטרדות השונות שמאופן טבעי בעולם הזה קיימות באדם, לדעת להתמודד עם הטרדות האלה. אנחנו לא יכולים לא בלי הטרדות האלה, כי זה חלק מהחיי העולם הזה. אבל מצד שני, לא, שלא נשאב לתוך הטרדות האלה ונאבד את השלמות הנפשית, האישית, הרוחנית, שמטבע הדברים, הטרדות החיים הם... זה מזכיר לי לא פעם, אנשים שבאים לכאן, היה פעם, אדם בא מהייטק, אז פיתרו אותו, היה בחברת הייטק, אז אחרי כמה זמן הוא לומד כאן, הוא אומר, אתה יודע מה? אני רוצה להגיד תודה רבה שפיתרו אותי מהחברה הזאת. אמרתי, מה תודה? וסוף סוף אני נושם. הוא היה בלחץ אטומי מבוקר הנב. פתאום אומר, אני מרגיש יותר טוב, אני משוחרר, אני לא... הטרדות העולם האלה לפעמים מגיעים למצב כזה שאדם אין לו רגע אחד לעצמו. הוא לא נושם בכלל. מצד אחד, זה נראה לו כאילו פגוע בפרנסתו, אבל מצד שני, הוא השתחרר, פתאום מרגיש יותר שלם. שלם עם עצמו, שלם עם דרכו, שלם עם משפחתו, זה חשוב לא פחות... אז זה מה שהרב אומר, השלמות היא תלויה בשני דברים. מצד אחד, הזנה המוכנה, על ידי לימוד התורה. אדם לומד תורה, מזין את נשמתו. ומצד שני, גם לדעת איך להתמודד עם טרדות החיים, טרדות העולם הזה, בצורה כזאת שהם לא יגרמו לו חיסרון בחיים, למצב של הסתר פנים בחיים. על זה מדבר כאן הרב. זה מעניין אתכם הנושא הזה? כן? בוא נקרא, נראה מה אומר, הדרכה, איך אנחנו מתמודדים עם המצבים האלה. כן, והוא אומר, מובטח משהו בין העולם הבא. דיברנו בשיעור הקודם קצת על העניין של העולם הבא. העולם הבא זה עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. אין שם את אותו מורכבות של העולם הזה. העולם הזה יש בו כאמור קונטרסטיות, טוב ורע. העולם הבא כולו טוב. העולם הזה הוא עולם שהוא נגמר, תחת שעון חול כזה, הולך ונגמר, דורם הזמן הוא מאוד חזק בו. העולם הבא אתה בנצח, עולם שכולו ארוך, עולם שכולו ארוך אתה נמצא באטמוספירה של נצח. אבל באופן כללי, רק שנבין את הדבר הזה, החיים זה כמו סולם, בסולם עולים ויורדים בו. כמה שאתה במדרגה יותר נמוכה בסולם, הלא טוב יותר חזק. בתודעה, בהרגשה, במציאות. כמה שאתה יותר עולה בסולם החיים, הלא טוב, אני אומר בכוונה לא טוב, כי הכל לטובה, אבל נאמר, זה הולך ופוחת, עד שמגיעים למדרגה כזאת שנקרא עושה שלום במרומם. במרומם, הכוונה היא במדרגה גבוהה, כשאדם עולה למעלה, מתעלה במדרגות התורה והיראה והאמונה והביטחון וכל הדברים האלה, הוא מגיע למצב כזה ששמה באמת עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, ואין סוף למדרגות שבדברים האלה. ואנחנו כיהודים תואמים את טעם העולם הבא בעולם הזה, בניגוד דרך אגב לנצרות ולאסלאם, שהם אומרים אתה רוצה לטעום טעם העולם הבא, תהיה שעיד, תתפוצץ, תגיע, תמות, תגיע לעולם הבא. אנחנו אומרים כל שבת, מעין עולם הבא, תואמים את טעם העולם. אתה יכול לטעום, אם אתה מעוניין כמובן, מישהו מעוניין בנו לטעום טעם העולם הבא בעולם הזה, אתה יכול לטעום את זה. רק מה? תלך בדרך הנכונה, ואתה יכול להיות מאושר. אשרי יושבי ותכה. אשרי האיש אשר לא הלך בצעת רשעים, דרך התאים לא עמד, נושב, נשים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומה בלילה. היהדות אומרת, או התורה מלמד אותנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חלק מבחינה הזאת שאתה בעצמך יוצר לעצמך את העולם הבא שלך לפי התנהגות שלך, לפי המציאות המוסרית שלך, לפי הדבקות שלך, לפי התורה שבך, כל הדברים האלה. זה יסוד מאוד גדול. הוא אומר, אם אתה אומר, אשרי השווה ביתך, וכמובן צריך להתכוון לדברים הנאמרים, ופותח, ובמיוחד מדגיש שפותח את ידיך, מסביע לכל חד, מובטח לך שאתה תתעלה ותגיע למדרגה כזאת של העולם הבא. מובטח לך הדבר הזה. בוא נראה את איך הדברים האלה נעשים. ההכנה שהכין אדם עצמו אל השלמות האמיתית תהיה באמצעות שני דברים. האחד, שיעיר לו אור השכל הנובע מהתורה הקדושה לדעת את קונו. דהיינו, לימוד התורה יעיר את נשמתו. כי יש לימוד שהלימוד הזה לא מאיר את אור שכלו, נאמר ככה. ב', שלא יהיה לו מפריע מטרדות העולם הזה, שכאמור, הן גורמות לאדם, טרדות העולם הזה, שהוא יהיה בחושך, שיהיה בהסתר פנים. והנה, אף מי שאור שכלו תמיד עמו, אפשר שיפשה ויתה מדרך הישר על ידי הטרדות המטרידות אותו. יכול להיות שאדם יהיה באמת שכלי, גם מבחינה תורה, וגם מבחינה סתם, הוא אדם שהוא חושב, הוא פועל באופן רציונלי, הגיוני, והשכל מכתיב לו את חייו. לא התאוות, לא היצרים, לא הדברים האלה. אבל מה, תרדות החיים, או איך אנחנו אומרים כבר במכון מאיר? מכון מאיר אנחנו אומרים, לא בלחץ. לחצי החיים מסיתים אותו מהדרך הישרה. אז יכול להיות שאדם יהיה אפילו בן תורה, לומד תורה, אבל תרוד בתרדות החיים, פרנסה, משפחה והדברים מהסוג הזה. אז איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה? והנה המשגב, המשגב זה כאילו המבצר, להינצל מסבך הטרדות, הוא מידת הביטחון. כשאדם יש לו מידת הביטחון, תכף נראה מה זה מידת הביטחון, יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה מרגיע אותו. אבל צריך להבין, ביטחון ואמונה קשורים אחד בשני. יש מאמר של הרמב"ן, זכר צדיק לברכה, נקרא אמונה וביטחון, זה שם המאמר, מאמר חשוב, מאמר ארוך אמנם, אבל הוא מסביר שם מה זה העניין של אמונה וביטחון. במבוא למאמר הזה הוא מסביר מה הקשר בין אמונה לביטחון. אומר שאדם, הביטחון אומר, זה פרי האמונה. זאת אומרת, אדם שיש לו אמונה, זה לא בוודאי שיש לו ביטחון. יכולה להיות לו אמונה, אבל לא כל כך ביטחון. אבל אם האדם בוודאי יש לו ביטחון, בוודאי יש לו אמונה. כאילו האמונה זה העץ, והפרי זה הביטחון שיש לאדם. אמר, אדם שיש לו תרדות חיים ודאגות החיים מעסיקות אותו, על מנת להתמודד איתם הוא צריך את מידת הביטחון. כיצד קונים את מידת הביטחון? בוא נראה את זה בתוך. מה יהיה מידת הביטחון? מידת הביטחון קודם כל, מה זה האמונה? יסוד האמונה הוא יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי שהוא ממציא כל נמצא, וכל מה שנמצא בשמיים וארץ נמצא אלא מאמיתת הימצאו של הבורא. זה מידת האמונה. וכל המציאות כולנו, כל מה שאנחנו חשים ולא חשים, כל המציאות כולה היא מאלוקים. כשאדם מכיר בדבר הזה, לא שזה מבטל את הבחירה החופשית שלו, חפי שלנו, אבל ההכרה הזאת, הידיעה הזאת, הקדוש ברוך הוא מגלגל, והוא מסובב, והוא מסדר, והוא מנהיג, והוא היכול, וכל המציאות כולה, היא מולידה בליבו של האדם את מידת הביטחון. כמו שרבי יהודה הלוי אומר בכוזרי, הוא אומר שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, אף אם כל הצרות שבעולם היו באים עליהם, הם לא היו לרגע הזה, רגע אחד, היו מפסיקים להאמין בקדוש ברוך הוא. האמונה שלהם הייתה כל כך ודאית, ממשית, שהמצבים המשתנים שסובבים אותם, 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, יצחק עם העקדה, יעקב, הוא כל החיים שלו צרות, בעיות, טרדות, פרנסה, משפחה, ילדים, מה לא? אבל כאו זה, האמונה שלו לא נפגמה למרות כל הזה. אז זה המדרגה, השאלה, שאם האדם מגיע למדרגה כזאת של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אז המצבים המשתנים של טרדות החיים לא מזיזים לו. והוא מתגבר על טרדות החיים וממשיך באמונתו למרות כל הקשיים וכל המציאות המורכבת של העולם הזה, ענייני העולם הזה. איך מגיעים למדרגה הזאת? צריכים לבוא לאן? מכונה. מכונה? לא דווקא מכונה. הוא צריך ללמוד אמונה. אמונה זה לא דבר שמובן מאליו. נכון, זה מוטבע בכל אדם ואדם, אבל צריך ללמוד אמונה. צריך לטפח את האמונה. אז ככה מסביר רבי יהודה הלוי, שהעולם המשתנה שלנו, שאנחנו חיים בו, טרדות החיים, העולם הזה, אדם שיש לו באמת אמונה, זה לא מזיז לו. אמונתו היא מוצקת בכל מצב. לעומת זה, אצל אברהם אבינו כתוב 10 ניסיונות, הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו, ובכל ניסיון, הוא לא מאבד את אמונתו כאילו זה. אבל בני ישראל במדבר, הפוך בדיוק. 10 ניסיונות הם מנסים את הקדוש ברוך הוא. לא הקדוש ברוך הוא מנסה אותם. הם מנסים אותו, זה כמו איזה ילד קטן, או איזה אדם שהוא כל הזמן, אומר, נו נראה אם אלוקים יעזור לי. אה, הוא עוזר לי? יש אלוקים. הוא לא עוזר לי? איבד את... איך נכנס למצב של עיבוד השתונות, של פחדים, של כעסים, כמו בחטא העגל, שמשה רבנו לא מופיע, פתאום הם בחוסר עונים, בתלונות, כמו שאין מים ואין בשר ואין, כל הזמן. אז זה, בזה נמדד האדם. האדם שיש לו טרדות העולם הזה, ואין אדם בלי טרדות העולם הזה, איך הוא יכול להתמודד עם טרדות העולם הזה? אמונה וביטחון. כשיש אמונה וביטחון, הוא יכול להתמודד עם זה, ויש לו חלק לעולם הבא, למרות טרדות העולם הזה. למרות כל הדבר. בואו נראה את זה בתוך. והנה המשגב להינצל מסבך הטרדות הוא הביטחון. על כן, אף כי נשגב השבח שנאמר באלפה ביתה, דיינו שכל הפרק הזה בנוי על א' ב', שכולל כל אותיות התורה, ובסגולת אמירתן יאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם. זה כלל גדול. דרך אגב, לא רק הפרק הזה, יש הרבה פרקים בתהילים, וגם בתפילה, תשימו לב, יש חלקים בתפילה שהם בנויים על א' ב'. אנחנו אומרים אליו, זה בנוי, זה לא רק עניין טכני גרדה להגיד את האלף בית כסדר, אלא הוא אומר, העניין הזה של אמירה באלף בית של פסוקים או של מזמורים שאנחנו אומרים בתפילה, כל זה דבר נקרא סגולתי. אתה מקיף על ידי אמירת האלף בית את כל התורה כולה. למרות שזה פסוקים שונים, אבל מכיוון שזה בנוי על פי האלף בית, אז זה כאילו אמרת את כל התורה כולה, זה סגולה, זה חיזוק גדול מאוד, זה דבר שלם, העניין הזה של א' בין. אז הוא אומר, זה עניין סגולתי העניין של האמירה הזאת, כן.
זה גם אמונה בביטחון?
מה?
זה גם אמונה בביטחון?
לא שמעתי.
אמונה בביטחון.
יש לי
קצת אמונה גם בביטחון.
לא, ביטחון זה תוצר של האמונה. כשיש אמונה, יש ביטחון. לא יכול להיות ביטחון בלי אמונה. האמונה זה, אם אתה באמת מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא באמת בורא העולם, מכוון אותו, ובאמת טוב השם לכל, ורחמה לכל מעשה, למרות כל הקשיים, אתה מתמלא בביטחון. הכל לטובה. כל דוד רחמנה לטב אביד. ויש לך קשיים, ואין אדם בלי קשיים. אבל יש לו את המידה הזאת מעל הכל ובתוך הכל יש הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא, וזה ממלא אותך ביטחון להתמודד עם כל הקשיים האלה. אבל ביטחון בלי אמונה לא שייך, זה כמו פרי בלי עץ לא שייך, אתה חייב את העץ בשביל שיהיה לך את הפרי. לכן זה מה שמסביר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, צריך אמונה. לא כל אדם שיש לו אמונה, יש מדרגות באמונה, יש אמונה שבנויה גם חוסר ביטחון, של פחדים או דברים כאלה, לצערי נורא. אבל איפה שיש ביטחון, בוודאי שיש אמונה. זה מסביר. בוא נחזור לעניין של... כן, הוא אומר, אמירה של א' ב', יש בכלל דבר כזה, מושג כזה שנקרא אמירה סגולתית. סגולה. למשל, דוגמה, יש איגרת הרמב"ן שהוא כותב לבן שלו, אז הוא כותב באיגרת בהתחלה, בני, אם אתה תאמר את האיגרת הזאת פעם בשבוע, אתה... זאת איגרת שיש בה סגולה, שמי שאומר את האיגרת הזאת, נשמתו תהיה מוארת באותו שבוע. זה מופיע בסידורים, תשימו לב, דרך כלל. יש כאלה שבאמת זה עוזר להם מאוד, זה מאיר את נשמתם. כשאדם אומר, בכלל אומר דברי תורה, זה מאיר את נשמתו. הוא לומד דברי תורה, ודאי מאיר את נשמתו. אבל יש בתוך כל התורה כאלה מדרגות מדרגות, ויש כמה יצירות שאומרים עליהם, על היצירות האלה, שהן יצירות שיש בהן סגולה לחזק את האמונה ואת הביטחון ולהאיר את הנשמה. אז אמירת האלף ב' אומר כאן הרב, זה אמירה סגולתית. יש עוד ספר שנוהגים, נאמר אותם שכאלה שאומרים את זה, שלומדים את זה או משהו כזה, גם שהוא ממש מאיר את הנשמה, קוראים לזה הספר הזה שערי קדושה, של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שזה ספר מאוד תמציתי, כשמו כן הוא שערי קדושה, ויש כאלה שאומרים את הפרקים, לומדים את הספר הזה, ממש מאיר אותם, מחזק אותם, מחזק את אמונתם, מחזק את ביטחונם, זה ספר סגולתי. יש עוד ספר מפורסם, אולי שמעתם עליו, תהילים, מישהו שמע על תהילים? תהילים זה גם ספר סגולה, והרבה אנשים גילו אותו. אתה יכול לראות אנשים אפילו לא דתיים. אומרים תהילים, מה אתה אומר תהילים? לא יודע, זה עושה לי טוב בנשמה. ולא רק זה, כיוון שתהילים הוא ספר סגולתי, אז הרבה אנשים מוצאים את עצמם בתוך תהילים. תהילים מדבר אל ליבם, כי הוא מתאר מצבים שהם בעצמם נמצאים שם, כי דוד המלך הוא היה אדם שחייו לא היו פשוטים. הוא עבר בחיים שלו הרבה דברים, הרבה תרדות, נראים כן, תרדות החיים. מה לא עבר דוד המלך? איך אנחנו בגן עדן לעומתו. רק תסערו לעצמכם שאבשלום בנו רצה לרצוח אותו. רצה להרוג אותו. איזה הרגשה זו?
שאול המלך.
הוא היה נרדף על ידי שאול המלך. כל החיים שלו מלחמות, מלחמות, מאבקים ועונשים והתמודדויות וכל הדברים האלה הוא עובר והוא כותב מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא. תהילים זה ספר חייו של דוד המלך. חייו הלא פשוטים, חייו המורכבים, מלאים בקשיים, בצרות, בעליות, בירידות, בכל מיני, והוא כותב את זה, ואנחנו כיהודים ממשיכים בעצם כל אחד במינון שלו את אותם חיים, ופתאום אתה קורא, אתה אומר, רגע, זה אני, זה בדיוק העניין שלי, כן. אם זה בעניין של הודיה, בעלל, אם זה בעניין של צרה, של תחינה, או בקשה, או הדברים מהסוג הזה. אז זה גם ספר, אפשר להגיד, ספר שמאיר את הנשמה, ספר סגולתי. בכל זאת, אומר כאן הרב, הכלל שיש עוד ספר של הרב, זה מתאים אולי למה שהוא אומר כאן, זה נקרא ריש מילין. ריש מילין זה ספר שכתב הרב, ספר קטן, שהוא כתב על האלף בית שבתורה. עכשיו, מה זה אלף בית של התורה בעצם? אלף בית של התורה זה קודים, קודים אלוקיים נאמר. כזה ברוך הוא נתן לנו את התורה, והתורה הזאת היא מתפרטת לכף בית אותיות, ונקודות, וטעמים, וכל אחת מהאותיות האלה, היא באה לרמז לנו על דברים עמוקים ביותר. בתורת הקבלה, בתורת הסוד, יש מדרש אותיות, מה שנקרא. אותיות לרבי עקיבא, ובכלל, בזוהר יש ענייני האותיות. כל אות, מה היא אומרת? וגם הגמרא, מסכת שבת מביאה, כל אות יש לה צורה וביטוי וכל זה. הרב זצ"ל כתב ספר ריש מילין, והספר הזה, זה כל אות, מה היא מבטא באופן פנימי יותר, באופן עמוק יותר. והספר הזה, הוא כתב אותו מאוד מעניין, הוא כתב אותו בלונדון. וזה ספר שיש בו סגולה ויש בו עומק עצום. אז הרב סיעודה, אני זוכר בשעתו, היה נותן לחבר'ה שהולכים לצבא או משהו, למקומות מסוכנים או דברים כאלה, היה נותן להם את הספר, ויקחו את זה, שימי לי. ספר סגולה, ריש מילין. אז זה גם בנוי על א' ב', כמו שהוא אומר כאן, אמירת אשרי השואבתך על פי א' ב', יש בזה סגולה, כאילו אמרת את כל התורה כולה, שהיא מורכבת מאותיות א' ב'. כן.
יש
לו
אבל
סבא תנון,
לא?
מה?
תנון חסרות, נון.
כן, אז זה אנחנו נלמד בהמשך בגמרא. שואלת הגמרא שלה, מה עם הנון? כתוב, נפלה לא תוסיף קון בתולת ישראל. נון זה מראה על נפילה. מי שהיה בצבא יודע שהמילה נון תמיד זה... יש ציונים. זוכר שהיינו בקורס סינים, מי שקיבל נון אף מקורס סינים. מאיפה מלמדו את זה? אשרי השווה ותכה. נון זה סימן למה? נפל. נפילה. אז באמת באשרי השווה ותכה אין נון. והגמרה מתייחסת לעובדה שאין כאן נון ואומרת באמת נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ואחרי זה, סומך השם לכל הנופלים. עוד סמך בא לרמז לנו, נכון שהנון לא קיימת כאן, לא להזכיר נפילה, אבל למרות הכל, השם סומך הכל הנופלים, מי זה כל הנופלים? אנחנו נופלים לפעמים. הקדוש ברוך הוא סומך, מעלה אותנו, מרומם אותנו מהנפילות למינים. אתה צודק. אבל נראה את זה בגמרא, גם אחר כך בסוגיה הבאה, הוא עוסק באות נון הזאת שמרמד אותנו על נפילה. אבל קודם כל בואו נראה כאן את האלף בית. אומר, האמירה באלף בית זה שכולל כל אלקט, אף כי נשגב בשבח שנאמר באלפה ביתה שכולל כל אותיות התורה, ובסגולת אמירתן יאירו עליו אורות התורה הקדושה בכללם, כי זה כולל את כל התורה כולה אלף בית. עם כל זה עוד לא הגיע אל החפץ עד שיהיה גם כן שלם בביטחון. זה לא מספיק לימוד התורה, ולא מספיק ידיעת התורה. צריך גם ביטחון, ביטחון בקדוש ברוך הוא. במיוחד מי שטרוד בטרדות החיים, טרדות העולם הזה, כמו שאמרנו, זה יכול להיות פרנסה, או במשפחה, או בבריאות, ואין אדם בלי טרדות בעולם הזה. מי יותר? ומי פחות. בשביל לצאת מהשקיעה בתרדות העולם הזה צריך את מידת הביטחון. איך קונים את מידת הביטחון? והביטחון עצמו עוד לא יועיל לו, כי אם ביותו על ידי מנוחת נפשו משתלם לדעת את קונו, כל אשר תוכל נפשו שאת מאורות התורה שתוכל להכילם. שני דברים, אורות התורה מצד אחד, ביטחון בשם מצד שני, שני הדברים האלה מובטח לו שהוא בן העולם הבא. על כן, אז מובטח לעולם הבא, כשיש לו גם ביטחון בשם וגם התורה. ויותו בו שני אלה שקונה על ידי תהילה לנביד, אמור באלפה ביתה, שזה התורה, ויש בו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, שזה ביטחון בקדוש ברוך הוא. שתדע לך מקור כל הרצונות, כל המציאות הרצונית שאנחנו נמצאים בה, המורכבת והמסובכת, המקור ברצון של מי? ברצון של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מי יודע? טוב או לא טוב? איך אתה יודע? כתוב בתורה. זה לא מובן נעלה. באמת רוצה טוב, כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. ההכרה הזאת, האמונה הזאת, ההבנה הזאת, שבאמת הכל מאלוקים והכל לטובה, כל דוד רחמנה לטוב אביו, היא מקנה לאדם את הביטחון וכל הקשיים של העולם הזה. צריך גם את זה וגם את זה. המאיר את הביטחון ומסיר את הטרדה, שיוכל להיות משתלם כפי השגת אור שכלו. וכאן הרב אומר בילדותי, צריך להבין, הרב בילדותו הוא היה כבר עילוי וגאון. כותב בילדותי, היה לו חידוש גדול. מהו החידוש? אמרתי, כאמונת חידוש העולם, מורה שבח שיש בו א' ב'. צריך להבין, מה זה אמונת חידוש העולם? אנחנו אומרים, נוהגים לומר בתפילה, כל יום, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום. זה אמונת חידוש העולם. ומה זאת אומרת חידוש העולם? אנחנו חושבים או חיים בתחושה בעולם הזה, שהעולם הולך ובעצם יש, הייתי אומר, שני מבטים על העולם הזה, קוראים לזה מבט מטריאליסטי, חומרני. המבט החומרני אומר על המסקים בעולם הזה, כאילו העולם לא מתחדש. העולם זה מעגל סגור. כדור הארץ מסביב סביב עצמו, כל המציאות היא מחזורית כזו. יום, לילה, חורף, קיץ, הכל מעגלי, הכל מעגלי. זה במקרה הטוב. במקרה הטוב אתה אומר, אנחנו לא מתקנים לשום מקום. אתה נולדת, סוגר מעגל, איפה? באת מבור, מבאר, ולאן אתה הולך? לבור, ככה אומרים. מהבאר, באת מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך? מקום רימה ותולע. כאילו אתה סוגר מעגל. מה עם ההתקדמות בחיים? האם אנחנו הולכים ומתקדמים, או אנחנו במעגל סגור? זה במקרה של מבט, מה שנקרא, שכאילו הטבע שולט בבריאה. הטבע זה מעגל סגור. שום דבר לא מתקדם, תמיד הכל חוזר לאותה נקודת מוצא שממנו באנו. יש מבט יותר חמור, פסימי יותר. אדם אומר, כל יום נגמר לי החיים. אני קורא למבט הזה, קוראים לזה מבט של שעון חול. שעון חול, וכל יום נגמר לך החול. כל יום אתה נעשה יותר זקן. אני בדקתי, זה נכון. כל יום אתה מתקרב לאן, מה התחנה הסופית? בתחנה המרכזית, איפה התחנה המרכזית? בהר המנוחות. כל יום נגמר לך החיים. זה מבט מאוד פסימי הדבר הזה. אבל ביהדות זה לא ככה, בתורה זה לא ככה. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום אתה מתקדם בחיים. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. זה נקרא מבט רוחני. יש מבט חומרני, זה מבט הקודם, מאוד פסימי, כן? אין לאן להגיע. אתה לא מתקדם בחיים. המבט היהודי, ההפך בדיוק. אנחנו מדברים, הכל מתקדם. זה נקרא מבט הרוחני, נקרא מבט פונקציונלי. תפקידי. כל אחד מהבריאות בעולם יש לו תפקיד. כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד. במסגרת המערך הכולל, כל הבריאה כולה שהיא מערכתית, כל אדם ואדם, יהודי ולא יהודי, כל עלה, כל צמח, כל בעל חי, כל דבר שקיים בעולם, אם זה במקרו או אם זה במיקרו, זה לא משנה, כל הדבר הזה הוא משרת מגמה אלוקית שהיא עומדת ביסוד כל הבריאה כולה. זה יסוד אמונתנו. ולכן הכל מתחדש, הכל מתפתח, הכל מתקדם, לא רק מבחינה טכנולוגית, אתה יודע, רואים את זה בחוש, איך שהכל מתקדם, אלא כל ההיסטוריה זה סיפור שיש לו המשכים, יש ששת ימי המעשה, 6,000 שנה, יום השבת, והאלף השמיני, והעשירי וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בעולם מתחדש, לא עולם מתיישן ומתבלם. זה מה שחז"ל אומרים, אין חדש תחת השמש. השמש זה הטבע. שום דבר לא חדש, הכל אותו דבר. אבל יש חדש איפה? מעל השמש. אין חדש תחת השמש. מעל הטבע. כל הבריאה כולה היא מתחדשת, מתפתחת, מתעלה. זה יסוד אמונתנו. זה נקרא אמונת החידוש. אם הנה תוהה הספר של רב סעדיה גאון, אמונות ודעות, זה הספר היסודי יותר, עוד לפני רבי יהודה הלוי, לפני הרמב"ן, לפני כולם, היה רב סעדיה גאון. ושם יש לו 10 פרקים בענייני אמונה. והפרק הראשון, כמדומני, עוסק באמונת החידוש. זה הדבר הראשון. אנחנו, עם ישראל, עם המייחדים, מאמינים בבורא, כתוב, בבורא, לא רק שברא את העולם, בורא את העולם, ובטובו מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית, כאמור, לעושה, הורים, עושה, מה זה עושה? עכשיו, למרות זה לא נראה לנו באופן פיזי, אבל באופן פנימי זה. אז הרב אומר, אמונת החידוש, הוא היה ילד כבר, הייתה לו אמונת החידוש, הוא אומר, האמונה הזאת היא קשורה לאלף בית הזה. בוא נראה קצר. בילדותי אמרתי כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו אלף בית. מדוע? שעל ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו. כתוב, הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את עולמו. מה זה התורה? התורה זה פרוגרמה, זה תוכנית של העולם. אנחנו נמצאים בתוך עולם, אתה רוצה להבין את העולם שאתה חי בתוכו? תלמד תורה. זה כמו האדם שיש לו בית, בניין. הוא קונה בניין. אבל בתוך הבניין יש אינסטלציה. חשמל, מים, ביוב, כל מיני צנרת. עכשיו, הוא רוצה להכיר את הדברים שלא נראים כלפי חוץ. איך זה בנוי? מה הוא עושה? צריך לקראת את התוכניות של הבניין. הוא לוקח את התוכניות של הבניין, מתחיל לקרוא את התוכניות, הוא מתחיל להבין את הבניין. איך הוא בנוי, ממה הוא בנוי, כל הקירות, כל האינסטלציה, הכל, איך הוא בנוי. הוא קורא את המפה, קורא את התוכניות, הוא מבין את הבניין. המציאות שאנחנו חיים בה היא מבחינת בניין. אבל אנחנו לא מבינים את הבניין הזה. אתה רוצה להבין את העולם? תסתכל על התוכנית, איך העולם נבנה. איך הוא נבנה? על פי התורה. והתורה זה על פי האלף בית. אז לכן, הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם. ואנחנו צריכים ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, לקרוא את התורה ולהבין את העולם. יש גם מדרגה של לא רק להבין את העולם, האדם הוא תורם לבניין העולם, אל תקרא בניך אלא בוניך. על ידי זה שאתה לומד תורה, אתה גם מחדש בעולם. אתה שותף להתחדשות הזאת של כל הבריאה, של כל העולם. אז מה זה בילדותי כבר חידנתי? איך אמונת חידוש העולם היא קשורה לעניין הזה של א' ב'. בילדותי אמרתי כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בה לבית, שעל ידי אותיות התורה הקדושה ברא את עולמו. ידע בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם על העולם, כתוב על בצלל בן אורי, כן? היה ידע לחבר אותם, כדאית בהקדמת הזוהר. ואומנם יש מינים, דיין מינים, הכוונה היא אלה שלא מאמינים. שאמרו, עזב השם את הארץ. כאילו האלוקים ברא את העולם ועזב אותו. נתן לו להתנהל לפי איזה חוקים, והוא כבר לא נמצא כאן, הוא לא קיים, הוא לא שייך כאן. חס ושלום. על כן צריך שתלווה לאמונת החידוש, אמונת ההשגחה. זה לא מספיק להאמין בחידוש העולם, אלא שהאלוקים משגיח על העולם, על כל העולם ועל כל אחד בעולם, ועל כל אחד ואחד מאיתנו גם כן משגיח כל רגש, עניין של השגחה. ואז יהיה שלם בדעות הראויות לאיש אמונים, משלמי אמוני ישראל, ואם מובטח לעולם הבא, והדבר מה מורה אתה, פותח את ידיך, מורה על ההשגחה, מסביע לכל חי רצון, ומורה על ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שלא נטש אותנו ולא יטוש אותנו, ומשגיח על כל אחד ואחד מאיתנו, והכל לטובה, כן, הכל לטובה. אז אדם כזה, שמבין שבורא עולם ברא את העולם, ומחדש אותו, ומשגיח עליו, והכל זה בחסדי השם, והכל לטובה, אז בוודאי יש לו חלק לעולם הבא, מובטח לו שהוא זוכן לעולם שכולו טוב, ולעולם שכולו ארוך. שאלות, עד לכאן רבותיי. יש שאלות. טוב, בסדר. אם הבנתם את זה, אני מאוד מבסוט, כי אני לא הבנתי שום דבר. יש מה שנקרא הרפתקנים שקופץ לך מהגג, אני יודע, מלא ביטחון, איבד את חוש הפחד, מה אתה בטוח? זה הזיות, הוא חי בהזיות. אדם שרץ לי תוך הכביש, מה אתה רץ? מה אתה בטוח? אדרבה, אדם שמכניס את עצמו לסיכונים מתוך שהוא בטוח בעצמו, חז"ל אומרים, מהשמיים יראו לו שהוא... כאן מדובר על ביטחון מסוג אחר, לא אותו ביטחון עצמי, אדם עושה מתוך ביטחון עצמי שטויות, זה בלי תבונה, בלי חוכמה, בלי תורה, בלי שום דבר. זה הרפתקנות סתם.
אני מדבר פחות על זה, אני מדבר על אנשים שבאמת באורח החיים שלהם לא דתי, לא
יודעים פה. זה עניין אחר, יש עניין שנקרא ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, אדם בטוח ביכולות שלו.
לא
בזה, שגם נשאר, שמגיעים
למצב של
איסורים,
כן, לא יודע,
אז תראה, יכול להיות שהוא אדם לא דתי, יכול להיות, אמונה זה לא דבר של דתיות, אמונה זה דבר שמוטבע בליבו של האדם, הוא נולד עם אמונה, למדנו את זה באחד השיעורים, כמו משה רבנו שהוא אומר, כשהוא מתלונן, או כשקדוש ברוך הוא שולח אותו להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא אומר, לא יאמינו לי. אז הוא גאה בו, אומר, הם מאמינים, בני מאמינים, יורשים את האמונה. אז יכול להיות אדם שהאישיות שלו היא מלאה באמונה, למרות שהוא לא... לא למד תורה, נאמר, משהו כזה. הוא האישיות שהוא אופטימי מטבעו, שמח מטבעו. יש לו קשיים, והוא מתמודד עם זה. למה? כי האמונה הזאת מוטבעת בתוכו. שאל אותי, למה? או שזה חינוך טוב שהוא קיבל בביתו, בסביבתו, ירש את זה מאבותיו, את האמונה הזאת, כל אחד לפי מדרגתו. הוא מלא ביטחון למרות כל הקשיים. תראה, בצבא למשל. בצבא יש מפקדים שהם לא דווקא דתיים, אבל מלאי ביטחון. ביטחון בעשייה שלהם, במה שהם עושים, ומלאי אמונה שהם עושים את הדבר הנכון, וכל הדברים האלה. שאל אותי מאיפה זה בא להם? הם למדו אורות. לא למדו עניין. אבל זה הדבר מוטבע בתוכם. הרב אומר כאן, האמירה הזאת של א' ב' בא למד אותנו שצריך את שני הדברים האלה. תרדות החיים, הם צריכים לדעת להתמודד איתם. אבל בשביל להתמודד אתה צריך גם תורה וגם ביטחון. הביטחון הוא תולדה של האמונה כמובן. אבל אדם, האמונה מוטבעת באדם, יש אנשים שהם מטבעם, יש להם אמונה חזקה, כלומר שאופי חזק, אישיות חזקה. אבל לא לאורך ימים, צריך את האזנה, התורה זה מזון לנשמה. יכול להיות, אבל האדם, תרדות החיים שוחקות אותו, זה צריך לדעת. אם אתה לא מזין את עצמך, אם זה על ידי תורה, על ידי תפילה, על ידי... אז במשך הזמן גם אנשים חזקים נשחקים. טוב, שנזכה לישועה שלמה, נחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.